השיעור מוצאי שבת קודש פור רושב לך לך את השעך בשקל שיעור מוקדש לאלו נשמעת מרת שרה זהרה בת מורי חיים סעיד עליה שלום אמו של ידידנו הרב עזרא קרשיה השם ישמרו והיו ראש העיר עמנואל איש חי רב פעלים ברוך מותו בישראל תעזרת השם יתברך בשבת חנוכה נשבות בעיר עמנואל יחד עם משפחות וקהילותינו לשבת חיזוק וגיבוש לקראת תחילת הבנייה בקריית מעריץ טקס הנחת אבן הפינה השם איזה שם על השם כן יהיה רוצה על השם להסכים זה תורה ולאדירה ברוך זוהר העולמים, לא יכולת ורחמים. חי העולמים, רען העולמים, ברוך הוא. ניתן פה בעוזן, שבח את הקדוש ברוך הוא, שהוא זוהר העולמים. אומרים גם, בידן העולמים גם אומרים את הלשון כזה. הנדה שחגים ויסד הרגים, זוהר העולם. חפש כאן עולם, זוהר העולם. מארית מסביר, את חיים דפי עמוד בית זוהר העולם פירוש זוהר אור ונוגה מה זה זוהר? אור ונוגה אור מזהיר זוהר בולט מביך כי הוא יתברך אורו של העולם עניין והוא יולך אדוני לאור העולם יש עולם יש עולמים ארבע עולמות, יש למטה ויש למעלה ויש ארבע עולמות, ביה, עסילות, בריאה, יסירה, עשייה לעתיד לבוא, לעולם, לעולם, לעולם היום כמובן אנחנו מסבירים רק את הפשט מה זה לא היכולת ורחמים לא היכולת ורחמים מה הוא רוצה להגיד אני חושב, נראה שהוא רוצה לכלול פה גם את מידת הגבורה וגם מידת הרחמים, אור רחמים מבורש. יכולת, שען ערוך באור החיים, סימן ה', הכוונות של הברכות, אז כתוב שמה מכוונים, כשבהזכרת השם בעדינות, מה מכוונים, אחר כך מסביר, בהזכירו אלוהים יכוון שהוא תקיף בעל היכולת ובעל הכוח כולם. ברוך הוא תקיף, חזק בעל היכולה, יש לו בכוחה לעשות הכל, אף אחד לא מגביל אותו ולא מצמצם אותו, יש לו את האפשרות כל היכולת בעל הכוח כולם, לכן זה רוצה להסביר למה זה אלוהים לשון רבים, יש אל, לשון יעיד לא רק, אבל אלוהים יש כל מיני כוחות מגוונים יכול להיות גם זה יש הדפוך מהשני, רפי לפי התורה זה הכל ברוך הוא בעל היכולה יוצא שם אלי יכולה זה כינוי למידת הגבורה, לשם אלוהים זה מה שהפייטן אומר, לא היכולה והוא רחמים. כל ברוך הוא מצד אחד, הוא בעל יכולת, עם כל הגבורה, יכול לפעול את הכל, וגם מצד שני, יש את מידת הרחמים. חי העולמים, רען העולמים. חי העולמים, זה כמו שאומרים בהרבה מקומות, ברור אני חושב אותו, והשתבח, חי העולמים, כל ברוך הוא, מחיה את כל העולמים, כל העולמים לא יכולים לחיות, ולעדי מישהו שמניע אותם, שנותן להם את הכוח. ואתם חייה את כולם. כתוב שאפילו בזמננו, המחדש בחולם סביב מעשה בראשית. כתוב ברוך הוא מחדש. דהיינו, מה שבבריאת העולם, לא שהעולם נברא וזהו. צריך מישהו שיחזיק אותו. לא מספיק לברוא משהו, לייצר. אפשר מייצרים דבר, ואחר כמה זמן מתבלה. צריך כל הזמן להחזיק אותו, לתת את הכוח הזה, הקדוש ברוך הוא משפיע בכל יום, מחדש בעולם, מעשה בראשית. מה שכל יום, ביום, או מה שנברא ביום ראשון, מקבל את הכוח שלו ביום ראשון. ביום שני, יום שלישי, כל יום ביומו, הקדוש ברוך הוא מחדש את הכוח שלו, כדי להמשיך את הקיום שלו. ולעדי זה, העולם לא יכול להמשיך אלפי שנים, בלי לתת לו את ההמשך של החיזוק, שיחזיק מעמד, ולא יחלש, ישתנה. רען העולמים, זה מה שבסוף הפיוט, חפש כאן עולם, ברוך הוא. סוף שיעור הקודם, כל טוב השיעור הייתה שאלה, אז מה שסיימנו נחיל ידידנו הרב ניר טיירי שמשמרו והיו שאל לפי מה שדיברנו שהעניין של תרי טעמי זה הניגון העיקרי של זה, זה צריך להיות ניגון של תחנון, בקשה ואני רוצה פסוק ויגרו לא, אני אומר לך משמע העולם עושה את זה כאילו זה עטפה יגרו לא, כאילו לא משהו ממחד אבל זה לא יכול להיות, אם זה טעם מפסיק, אם זה טעם מפריד, צריך לבוא אחרי זה דגש. בסוף הרי הפסוק, לאומו אתה עשה כל לעבודה, נכון? לאומו אתה עשה כל לעבודה. אם זה טעם מפריד, אם זה טפחה, למה זה צריך לדורש, למה אתה עשה כל. על כל חף שזה טעם מחבר, טעם משרת. אז לכן, זה אחד החיזוקים למה שאנחנו אומרים, זה טעם שבעצם הוא לא נחשב טעם מפריד, זה טעם משרת. אחרת יצא לבוא דגש בבחת שפת אחרי אבי אם יש טעם מפריד יחד הכללים דהיק ופסיק ואתם מרחיק אז אם כן אז צריך את הניגון לא מודה זה לא מפריד זה מתמשך כיוון שזה נמשך אז העולם לא קלט את הניגון טוב, אז הם עושים את הניגון הפרדה כמו שבעצם גם המילה לא בוואו, זה לא כמו שחושבים שזה הפרדה. זה לא הפרדה, זה משיכה. אבל מי שלא שם לב, מדייק, דק מנדק, אז הוא חושב שזה בעצם מפריד. אז שאל, כן, מה נגיד בפסוק, או יובי, לא יעין ויש, או שאנחנו שאלו, או לא, כן, הוא שאל אותי במצע השבוע, אבל הזכרתי את זה כבר בעצם בשיעור עצמו. מה שמה שם הבקשה ותחינה. או יובי, לא יעין ויש, מה איזה, מה בקשה, מה שם הבקשה, שמה... שם יובי לא זה תרי טעמי יעין זה דפחה יובי לא יעין ויש אמרתי לו בטח טוב אני לא התכוונתי לפרש את הכל אבל בעצם זה מה שכתוב והנה חנם צריכים לחפש מה זה הבקשה אבל כיוון ששאל אמרתי טוב נחפש את התשובה אבל רק אני אקדים מה שכתוב בספר טעמי המגרם הרב שמואל יהודה לוי ויינפלד, זה ירושלים, הוצאת ספרים אשכול, שנת תשמ"א, פתח דבר הזה י"ב. והנה קדמות הטעמים והנגודות. הנה כבר נזכרו בספר הזוהר ותיקוני הזוהר לרבי שמעון בר יוחאי במקומות רבים, ואין כאן המקום להאריך. לא לחשוב שהטעמים זה משהו מאוחר, כמו שחושבים אנשים שרחוקים ממרכזי התורה, מעומק התורה, מקדושת התורה, שמתמיד כל דבר יש להם נטייה להאר אותו. אז נעתיק כאן לשון היחידה בספר שם הגדולים, וזה לשונה. טוב טעם לרבי אליהו המדקדק על הטעמים נתפס בשנת רשת הדיחת. ובילדותי ראיתי שאומר שם, במסורת המסורת, שהטעמים והנקודות עשו אותם אחר התלמוד. חכמי טבריה. הוא לא ראה שבגמרא מוזכר... בש"ס מוזכר טעמים ונקודות, אז מי עשה את זה? וכך זה אחר כך, אם כן זה אחר כך, ככה זה השיטה של כל האנשים שנחשבים חוקרים. דרך אגב רבי אליהו בהור ומדקדק ובסדר, אבל בסופו של דבר הוכיח את הלטה, הבן שלו יצא לתרבות רעה, כאילו בעוונות הנאו במשתמד. הוא בעצמו גם כן לא, גם היה מלמד גם גויים, רואים שיש, אבל מצד שני הוא היה, אי אפשר להוציא אותו מהכלל, כסך הכל כאן היה... נאמן לתורה, ורק אני אומר כאילו שיש דברים קצת פגומים בסביבה. רבי אליהו מדקדק או רבי אליהו בהור באיטליה. בכל אופן אומר, לו, אומר על זה החידה, אמו הסליחה. כי הם הלא חולה משה מסיני. חושב מי שעלה בדעתי, אותו קושיה יכול לשאול ברמב״ם. מי שכן ברמב״ם, אני לא יודע, ישמע איזה מקום מוכתב ברמב״ם, פתח, חילת, או פשטו, ודעת נעם. מסתבר רבא באיזה מקום. אז אין, לא היה, אולי זה אחר הרמב״ם. רבא לא מזכיר, אולי הרמב״ם מחלה. איך אפשר? כן, אותו שיטת אותך. רבא לא מדבר על זה, לא מזכיר את זה. אז אולי לא... מה יגיד, אבל הנה, אבל הרמב״ם אומר שהספר של בן אשר, זה הספר שהכי מוסמך ומגיע עליו. עכשיו הספר מראשי 200 שנה לפני הרמב״ם, הוא כולו מלא פעמים ונקודות. שערות שלהם מוסרת על זה. הרמב״ם לא מדבר על זה, לא מזכיר, זה דבר פשוט ידוע, הוא צריך לדבר על זה הרמב״ם, זה לא הנושא. אומר החידה, הטעמים והנקודות זה הלכה למשה מסיני. هو مثلا ما شامرو مثلا زرن دفلاز وخبر يدوا شري بيش مره حلو ريبوش ربي محبرة مشنا بتكون ازار مدبرن في العوض الله طعام من الكودات لعري زال بدروشة تنتا تنفع لشي تبو طعام من الكودات الجيمة ثيات بعين بزور هذا الشيء بعين لعري شو ما بيبو محبرة تعرف بيش لما بين فرحان كتب لي إنه طعام مكراش يبين ممن هو كوريت تتمها بيت الجعرة بيت الحنا بيت الكلكول بيت الشيلة وهو ده بقى ואומר, מחבר הזה הוא קדמון, ספרדי, הוא כותב שעל ידי הטעמים מבינים מה תמיהה, שלפי הניגון אפשר להבין שיש פה תמיהה, ומה זה גערה, מעירים למישהו בתוקף, מה זה תחינה, זה עוד מעט נראה, זה מה שאנחנו עושים לזה, תרע טעמי. ואת הקלקול, עוד מעט נראה מה זה הקלקול הזה, יש פה קלקול בכף, מהו על הקלקולה. ואת השאלה, בכל דבר, הוא מביא דוגמאות, השאלה, היש אדנוי בגרבנו אמוי. כמובן מפי דבריו, שלפי הניגון, היש השם, זה דרג'ו, היש השם, אז לפי, אז זה כאילו שהיה בניגון, אפשר להבין שזה שאלה. הקלקול והמחמוע, את הטעם שלו, זה לא מובן. התחינו, מביא את הפסוק הזה, לא מותה עשה כל העבודה אחר. זה כמובן מתחנן, למה אתה עושה כל עבודה? מתחנן לפרעה, למה אתה מצער אותנו לבקש את התבן וכל העניינים ששמע בסוף פרשת פוארה. הג'ערה, ההוא אמר ולא יעשה, כאילו זה מראה כאילו שמישהו גוער. והם כולם, מן הטעם שלהם תבין כאילו הנביא כנגדך מדבר לך פנים בפנים. זה כתוב ככה בספר מחברת הערוך. ואם כי לא ידוע מישהו שלפי שזה דבר כזה, כאילו שאפשר לפי הטעמים שמקובל בכל ארץ ישראל, זה לא נשמע, אבל ככה הוא אומר. פתחתי את הספר עצמו כדי להבין מה זה הקלקול, משום מה זה הקלקול, וזה ראיתי שפה הוא טעה, הוא לא הבין, זה לא קלקול, זה בלבול, הוא התבלבל, לא קלקול בכף, במקום הכף זה בלבל, בלבול. והתמהמו, כמה ש... לא, זה היום בולבל, הוא התמהמו, הוא התעכב, עשה כל מה שצריך להיות היום בולבל, הוא התעכב, לתת, לא לתת. אז לכן, הטעם של השלשלת, זה מראה אדם שימינה, שמאלה, כן, לא, בולבל. זה אותו דבר אצל יוסף, הוא ימוען, התבלבל. ואותו דבר אצל אהרון, גם כן הוא ישחל ששם, גם כן היה לו כתוב שם שראה דמות עגל, אז זה היה לו פחד להתקרב. אומר מחברת הערוכה, הוא מביא, הרי ידוע שהעניין של הפיוטים, רבי יהודה הלוי, כל העניין של המשקלים של הפיוטים, הוא קצת מתנגד לזה, כי זה על ידי הפיוט, כמו שדיברנו בזמנו, הפייטנים, בשביל המשקל, לפעמים לא כותבים לפי הדקדוק, כמו שדיברנו בזמנו, או שמתי או ערתי, או הופכים שבנח לנע ונע לנע, כי לפי הצורך שלהם בפיוט, אז הוא מביא שרבי יהודה הלוי התחרט מזה. הוא אומר, מה, אם העניין של המשקלים כל כך חשוב, למה בתנ"ך אין את זה? למה במקרא אין את זה? מה, דוד המלך לא יכל לעשות את המשקלים של הודו לשם כי טוב? יש חלק, פסוק קצר, פסוק ארוך. למה הוא לא עשה את הכל לשווה אותם? אמר רבי יהודה הלוי, הפייטון הולך אחר המשגל, עושה שמתי וגם שמתי, ומכה עוד כמה דוגמאות, והכל רע, זה לא טוב להשחיז את כוונת הלשון, ועשה תשובה לפני מותו שלא יפיית לעולם. לפני שהוא נפטר עשה תשובה, מה לעשות, זה כבר אחרי שהוא מתו, לא אחיבר את פיוטים. דבר קודם, לפני שהוא מת עשה תשובה. בכל אופן, לא התקבל. הפיוטים המשיכו, ואומרים שאין בודקים מן המזבח למעלה, רואים גם הארי, רבנו הארי עשה פיוטים, אז אמר בשבוחין, הסדר לשעוד אותו, והכל לפי המשקלים. אז אפילו שבעצם המקור של זה, של המשקל, בא מאומות העולם, אבל זה בבחינת יפתה להם ליאבד. לפי פיוטו של ליאבד בו לשם. כאילו, הכשירו את זה, קיבלו את זה. אחר כך הוא אומר, באמת מנהג האיש מעלים הוא לשונם עשוי לכך. אנו שלנו עניינים אחרים בלשוננו, שיבין את קורא. הוא אומר, אז מה צריכים לקחת את זה מהאיש מעלים? האיש מעלים, לפי השפה שלהם, הם צריכים את הדברים האלה, את המשקלים האלה. אבל לשון הקודש לא צריך. בלשון הקודש יש לנו בטעמי המקרא את כל הסימונים. יבין הקורא את התמהה, מה תמיהים, ואז הג'ערה, ואז התחינה, ואז הבלבול. כתוב, איפה הבלבול? לא יודע למה הוא קרא פה, הקלקול, קרא כף במקום בית. ועד השאלה בכל דבר. השאלה יש השם בגבינו, אין הבלבול ויתמהמו בטעם שלו. השם שלו יעיד עליו אצל בעלי המסורת של שלח, גורם לו מרעים או מרעית, כמו רעם או מרעדה, לפי שירעים בגולה. המעיר המוציא לאור, לפי קבלתנו, לא נמצא כוונת העינה בטעמים. רק הפסק בחיבור. לא מבין מה, מה אתה, לפי מה שאנחנו, הטעמה המקרא, המוציא לאור אשכנזי. ואז הוא אמר, לא מבין, כאילו מה, יש בניגון אפשר לדעת מה גערה, מה תמיהה, הפוך, הטעמים מקורעים, ולא אפשר, כאילו, לא מראה, אין שינוי. אולי יחן את הלחינו בני ספרד, וראוי לשום לב על זה. כל דרש קדמוניות אישורון. צריך לעיין, אולי מקדם אצל הספרדים היה ככה, וכולי וכולי. אז כמו שאמרנו, אז איך ליישב את השאלה הזאת? אז חיפשתי במדרשים, לא מצאתי, אבל מצאתי באור בסייעתא דשמיא על פי הזוהר הקדוש. פרשת תולדות. ויום אלו יין ויש, תרבי על עוזר אמר, רמוז מההו יין דכל חידו ישתכח בה. וכן לחדתו לילי ישחוק דבעי חדווה, כתגבו עין חדווה לחדתו סדרו דילה, ושפוקר סער דילה ווה, ועל דו ויובי לו יין וישת. אז כתוב לפני כן כבר יש פירוש אחר בשם רמוז רמז מאתר רחי גורב למהו ותר דעזוב. אז ראיתי כבר מישהו שם בהגה בצד, כותב, בגיל היון, הכוונה שזה תרי תנועה. אז זה כאילו שהזוהר בא להסביר בעצם למה יש פה תרי דעמה. כמובן כולם
שם.
לא, תרי פעמל. זה שתי מערוכות. ויובי לא יעין ויש. אז מסביר פה הזוהר הקדוש, רבי אלעזר, הכוונה היא שיעקב הביא ליצחק יעין כדי לשמח אותו. כי יצחק אבינו זה מידת הגבורה. וכדי לשמח את מידת הגבורה, כדי שיהיה על ידי זה יבוא הברכות, אז צריך שיבוא יין. דרך אגב, מי שיש פה רמז גם לארבע כוסות, הרי באותו בזמן היה ליל פסח, היה כתוב שנגדו יעזים טובים, כן? למה שנגדו יעזים? אחד קורבן פסח, אחד קורבן חגיגה, צריך גם ארבע כוסות. אז יובי לא יעין ויש, אז יש לא, לא איזה שתי אותיות, שתי מערכות, ארבע. זה ארבע כוסות יעין. יפה, בפל. עכשיו, אותו דבר, משהו דומה לזה כתוב גם בזוהר אחד השיר השירי, דפיים תת עמוד א'. יצחוק שהיום מסעד את דיתן הגושה, וידוע, אברהם אבינו זה חזד, יצחק זה גבורה, יעקב זה רחמים. רחמים זה ממזג את מידת הגבורה והחסד. אז צריך לשמחו. באותו יין טוב, הבא מרחוק, כמו שיובי לא יין, מרוחוק, ממוגם עליון שבבינו מושך עולו מאיתו שמחו. ועוד נחמתגו רוחז בעדין החזוק, ונחלו בו רחמים, ועוד נשאר. אז אפילו בפלא. אם כן יוצא, שיש פה, הנה פה העינו שלך, התחינה, דהיינו, רוצים פה לעורר למידת הרחמים, לכן יש פה תחנון בקשה, דהיינו הוא שלהכניס פה, לשלב פה עם מידת הגבורה, את מידת הרחמים. זה ניגון תחינה בבקשה, זה רומז לזה. יש כתוב, כן? יש גם בזוהר בלק, יש חילוקי דעות מה עושה תרי דעמה. אנחנו אצלנו זה טעם, כמו שאמרנו, כזה מושך. מושך או העולם חושב שזה מפריד, אבל זה משיכה בעצם. אז בזוהר פרשת בו לא כדף גפת, כתוב ככה. הרחק מלו, ומה שכלה במשיכו? לתרי תנועה, דהיינו לו, ואין כוח. שימשיך לו בתרי דעמה. יש פה עניינים, אבל הלשון, מה שמשיכו, זה רואים פה שבעצם, אני חושב שאולי מזה, שהכוונה היא המשיכה של הניגון. בכל אופן, ברוך השם, זה, אני חושב שזה מובן, שזה פה העניין של מה פה העניין של התחנון והבקשה שרמוז בפסוק הזה.
יש יסוד חשוב, שחשוב מאוד בחינוך של הילדים, ובעצם לעורר את זה לכולם, זה קשור למה שדיברנו בעינו של צורת הלימוד. איך מלמדים ילד? א' בגומס א', ב' בגומס ב'. ואצל אשכנזים, קמץ א', או קומץ א', או איך שמלמדים אותו, ולא כפי שיטת החינוך המודרנית, שלא מלמדים את האותיות ואת הנקודות, אלא ישר מתחילים להגיד, או, בוא. והם, כאילו, מבחינתם, השיקול הוא שזה ככה יותר קל, שילד לא, מיד מבין את הקריאה. לא, בשביל מה צריך, כאילו, זה לוקח, כאילו, הרבה זמן, עד שילד אחר כך מחבר את האותיות. כתוב על זה בספר המטעמים ככה. דף אותיות ח'. טעם, כשמתחיל התינוק ללמוד א' ב', אומר לו, המלמד, אמור א' ב', והן כולם. ולמה אין אומרים לו סתם, אמור, בגע, כמו בלשונות העמים. למד ישר. וכן כשלומד אמור הנקודות, אומר לו, אמור, גומס א' או, גומס ב' בו. ולמה אין אומר לו כזה או, תראה לו א', אם גומס תגיד לו, זה אומרים או, וזה בו. משום דעית בספר יצירה, שתי אבנים בונות שתי בתים. שלוש אבנים בונות שישה בתים. וגומר. ואותיות לשון הקודש, כל אות מוציא תולדות ופירות ופירי פירות עד אין סוף ועד אין חקר. מה שאין הפה יכול לדבר. אבל לשונות העמים הם מסורסים, שאין להם פירות. אלא הליסטורס, זה לא עבד פירים. ועל כן, על ידי האותיות הללו, משרישים בלב התינוק את התורה שבעל פה. ביחד עם התורה שבכתב, כדית בגמרא, באותו גר שבא לפני אלה להתגייר. ואלו האותיות בורא עולמות עליונית. ברוך אתה אלוהי, אלוהינו מלכנו, שהכל יברא.
אמן.
שתי אותיות בונות שתי בתים. א' ב', כמה אותיות אפשר לעשות מזה? שתיים. או אב או בא. שלוש אבנים בונות שישה בתים. א' ב' ג', מזה אפשר לעשות שישה בתים. יכול להיות אבג, גבה, בגה, וכו'. וככה יוצא שהאותיות מתרבה עד אין סוף. מד' כבר יוצא 24, וככה... אז... הוא מסביר שכשבצורת הלימוד הזאת מראים לילד שלא מראים לו אלא אתה אומר לו לא, יש פה בעצם אפילו דבר שאתה לא רואה, זה לא כתוב, כי האותיות יש בהם הרבה פירייה ורבייה, זה מוסיף כהן וכהן. ועוד מעט תבינו את זה אולי יותר טוב בספר נתעי גבריאל, שתגלחת הילדים והולכתם לעבר. דף קוף קפט. הלום מביא מקורות החינוך וההלכה בשם ספר חוקת התורה, סדר הלימוד. מה שאנו נוהגים ללמד את הנערים באלף בית ולכות גרשת, אלף בית השתי פעמים. כאילו, הוא מלמדים אלף בית ואחר כך גרשת. מעניין. טוב, אצלנו לא מלמדים גרשת. טוב, זה האותיות מהסוף. כאילו, מה נשתנו אלו ארבע אותיות, יותר מכל האותיות? אז הוא מסביר פה איזה, מביא איזה רמזים וטעמים לזה. נוהגים ללמוד עם הילד את אותיות א' ב' עד ת', בסדר תשרג, וגם אותיות מנספח. יש נוהגים ללמד אותיות תשי, זה כוונה, ואותיות אמת, זה לא נהוג אצלנו. ואחר כך הוא כותב ככה. דף קוף למד בית. כתב דרכה יושר והטוב מהגאון הקודש מליסקה בדרשת ראש השנה, הוא הרבה לבקש לבד יתנו בניהם ללמוד אצל מלמדים כאלו שאינם מלמדים אותיותיות עם הנקודות. הנה התורה הקדושה היא בלי נקודות. בזמן שתינוקות של בית רבן לומדים את התורה הקדושה עם הנקודות, נותנים על ידי הנקודות חיות באותיות התורה הקדושה. ואלו שלומדים עם התלמידים בלי הנקודות, בלי גומס ופתח, מסתלקים את החיות מאותיות הקודש. והראה בשנה עם מגפה רחמנא ליצלן, אמר ברור לצלו שהמגפה בשביל החטא הזה שהתחדש אז. השם יתברך מעניש מידה כנגד מידה. כתב בתו פנים, מאמר שפת הים. גוף האות הנכתב מראה באצבע לתינוק א', אבל מילואו א'. מראים לילד אות א', אבל מה אומרים לו? מה זה? לא אומרים לו א', אומרים לו א'. למה? זה אומרים מפה לאוזן, לא נראה לעיניים. כל אות ואות הוא דיבור בפני עצמו בתיבה שלמה. וזה מחנך את הילד להאמין בתורה שבעל פה. אל תאמין רק מה שאתה רואה בעיניים. כן, זה א', אבל תדע לך, יש דברים לא רואים. וזה א', על כן בני שמע בקולי, הרחק מפתח ביתך המורים החדשים מסרים בדרך השם, ואינם משמעים לאוזני הילד מילוי האותיות, רק מלדמים הילד גוף האותיות, סגור וזה, כמובן זה ככה יותר נוח שלשים את זה בפי התינוק. זה שורש המרי ואוהבי גורסות, שמרגילים אותם לבלי להאמין רק במה שאין עברות. שמעתם? אז זה פה, זה יסוד מאוד חשוב, שללמד את הילד, למרות שאתה לא רואה, אל תאמין רק מה שאתה רואה. יש דברים שלא רואים, יש דברים שגם לא רואים ולא מבינים, אבל כאילו לחנך אותו לאמונה שיאמין. דווקא למד ג' עוד יוד ספר גאולת ישראל, מגונים הם אותם המלמדים שלא לומדים א' ב' עם התינוק כסדר א' ב'. תועלת גדול מועל לתינוק שלומד א' ב' כסדר. עוד דבר, למד אותם לא לפי מה שיותר קל, לא, זה א' זה מספר 1, ב' זה 2, יש אותיות, וזה הולך ועולה, מתתה לעילה. הנקודות זה הפוך, קומץ לנקודת הכתר, הולך עד המחוז לבני נקודה. ועל ידי הלימוד הזה עושה דעת לתינוק. אז אם כן, אז מלמדים אותו, אז יש פה איזה עניין מסתר, וככה אתה מכניס לילד את הדברים בצורה קדושה, גם מה שהוא לא מבין, אבל זה פועל. עכשיו תשמעו מה הרדש לנו, מכתב מאליהו. כרך ג' חלק ג' מכתבים עמוד שסב. בוודאי יש עניין של קדושה בלימוד האותיות והנקודות, ועניין של פרצה בכל התחדשות. אילו היו צריכים ללמד רק את הידיעות, בוודאי היה צריך לחפש אחר הדרך הקצרה. אם אלה כשרות, אם אתה למד ילד, אתה מה אתה למד? שידע, כאילו יבש, ידע לקרוא. אם זה מה שמחפשים בלימוד, אין לך למה הם צודקים. צריכים למד אותם וזהו, ככה הם יקלטו את הקריאה ויקראו שוטף במהירות. אבל המלמד זה לא מספיק, צריך למצוא את הקדושה, את החביבות, שהם עושים את יראת שמיים ואת אהבה. וזה עיקר הלימוד, שאין כמו בכל הלימודים האחרים שבעולם. גם כשמלמד ילד, זה לא ידיעות. אתה צריך ללמוד את יראת שמיים, אפילו שלא מדרשי. אבל אם המלמד יש בו יראת שמיים, ממילא הוא מוסר את הדברים עם כל... עם הנשמה וגם הציורת היום. יש סגולה מיוחדת לאהבה בהסתכלות באותיות ונקודות וידיעתן. הוא מסביר, עכשיו תשמעו, זהו טעמם של אלה שדבוקים בלימוד גומס א' או. בוודאי גם דעת הגאון החסידי שהאמת החזוני שהייתה כך, ושמעתי גם אני ממנו פעמים הרבה בדברים הדומים לזה. יש בראשונים הרבה איך לחבב על התינוק את האותיות הקדושות. הוא אמר מהשערה, שבוודאי ככה ידע את החזון איש, כי הוא שמעתי ממנו דברים דומים. אבל בסוף, זה בזמנו לא נתפס. אבל כן, מביא מפורש בספר מעשה איש, חלק א' עמוד ס' דלת, תוך הספר כל חוצב, סיפר לי הרב שמחה ליברמן, שאל את מרן החזון איש, איך צריכים ללמד עם הילדים? גומס א' או תכף או בו. אמר לו, גומס א' או. שאל אותו עוד, ואיך צריך ללמד כשאומר שעל ידי... ומה אני אענה למי ששואל אותי? אם תגיד לא, זה מסובך, מורכב מדי, עד שהילד קולט. אם תגיד, בוא, אני יודע יותר מהר. ענה לו החזון איש, מי שאומר ככה הוא מתחכם. מי שמתחכם אני לא רוצה לענות לו. כן, כן. זה תשובה קצת סתומה. ובעצם אני רואה שמביאים כבר, שבעצם כבר בדורות הקדמונים כבר דנו בזה, רבי יצחק בן שמואל הספרדי, בתקופת הגאונים, דיין במצרים. הזכיר במכתבו שיש מורה שמלמד עם הילדים בלי א' ב' נקודות. דבר זה אינו מותר. יסוד כל הלימוד זה א' ב' והניקוד. השם ציוונו להקפיד בו, ובו התלמידים מתבססים ועליו הכל בנוי. הקריאה לילד בלי א' ב', בלי ניקוד, זה בלי תועלת. הוא לא יוכל להסתעבה. אם אמנם את הדבר כפי שאדוני החזן ישמרו צורו כתב, יצווה לאותו מורה לעשות כאמור לעיל. ללכת תמיד בדרכי ההוראה המקובלות, אם ירצה להיות מלמד לילדי ישראל. ויעשה ככל מה שרשנו במכתב זה באופן שיצא את החבטו בפני השם יתעלה. למה נכנסתי לנושא הזה? אגב, דברי אבן ספיר, شو أمر شيء بتمان من المفخ كله كبي خال بتمان زي شو أمر شيء لمدو يلد إشار آبا زي موزار لا شيء معطي دبر كذا لا مستبر شيء بزمنه لفنا ما همشي مشان أكح لمدو كشتة تايجان نفوتة بكل مكمات شيء نودع كل مكمات بحط أتر كل موتو تودر فوتة شتة لا شيء معطي تودر كذا موزار موزار ما شو ما شو ما شو كتير أبال لا لا أتا أكدو إلا זה עוד כן, הקדושה של כשאתה אומר א', אתה מראה לו עוד אחת ואתה בעצם אומר לו שלוש, ואתה אומר לו גומס, אתה לא אומר לו, אתה צריך ללמד אותו את השם, את השם של זה. לא, אל תגיד לו שאם יש ציור כזה זה אומרים או, זה אומרים ב', זה אומרים או, אתה צריך גם שיש לזה גם שמות, וכיוון שבשמות האלה יש קדושה, אז זה כמו שאמרנו קודם בשם ספר המטעמים, האותיות של אומות העולם זה מסורס, יש להם רק את זה, אין להם עוד דברים תוספות, זה יבש, זה רק זה. ואצלנו זה כמו שאמרנו שתי אותיות בונות שתי בתים, כל אות מה פירושו? אנחנו מלמדים את הילדים את כל האותיות, את ראש, אייק בקר, אחס בבא, למה מלמדים אותם את כל זה גם מילדות? כי לדעת שבתורה זה לא רק עניין של קריאה, יש צירופים, יש ג'מדריות, יש רמזים וסודות ודרשות בתורה, עומק אינסון. הרי מהחס בדה יש בזה לימודים, הרבה לימודים, למשל הגמרא בפסחים, שלומדים אך ביום הראשון, שהחמץ בפסח זה, לפי פירוש אחד בראשי לומדים את זה מאך, שזה החס בדה זה חץ, העץ בוש, חילופי האותיות והרמזים שיש בתורה, אין קץ ואין תכלה. אז אתה, כשהילד יונק את זה על ההתחלה, אז ממילא הוא מבין שבתורה זה לא רק מה שאני מבין ומה שאני רואה, יש דברים שלא רואים, וזה נכנס לו לדם. בעזרת השם אולי בהמשך אתם תראו כאילו את הצד ההפוך. החזון איש אומר שהם מתחכמים, מי שעושה אחרי זה מתחכמים. המודרניים בבתי ספר הרגילים, לא בדקתי את זה, אבל ככה לפי מה שידוע וכזה, זה ככה, חיפשתי מלהיות מה אומרים המתחכמים. ראיתי, התפיסו ספר, כן, מבחר מסע, זה יצא לעורד משרד החינוך. כן, משרד החינוך, חינוך, תרבות אנשים חצי, כן. כן, זה, כן. ראיתי שם מביאים מאמרים של רבנים, אבל לא שהם בתלם הרגיל, וזה נראה עושה רושם של מודרני. המילה מודרני זה משון מדרון, מדרדרים, כן, באחנן. אז כן, ראיתי באמת שהם טוענים את זה, אבל יש פה קצת זה, אבל יש איזה חידוש פה שאני רוצה לענות, להסביר את זה. ספר מבחר המסע, יש מאמר של מישהו שלא מכיר אותו, אליעזר מאיר ליפשיץ, כן. והוא כותב ככה, אבל יש פה דבר מעניין. ומה תכלית הלימודים של החדרים זה קריאה בעברית, וזה הלימוד העיקרי. שיטת העברות. הוא כותב, שיטה זו שלטה פעם בכל אירופה, אבל התבטלה שם. התחלת לימוד הקריאה היה עיקר האותיות לימוד א' ב'. השמות הקדומים של האותיות היו כאן כתכלית לעצמם. תשמעו, הוא בעצמו אומר, שהוא מכיר את המלמדים מהסוג הזה, זה היה, לימוד אותיות זה היה, לא מטרה אותיות כדי שילד ידע לקרוא, יש עניין לדעת האותיות, להחזיר לילד את הקדושה של התורה, התקפת אותיות, יש בזה, זה הבסיס של כל התורה, יש בזה מים שאין להם סוף. שמעתי מפי מלמדים, יש קדושה בשמות האותיות, בסדר הרבה. והראו לילד הקטן את האותיות על הסדר, קראו בשמותם לבניו, וחזר עליהם יום יום עד שהוא ידע אותם והכיר אותם. זה בדף 116. הוא אומר שהיה מראה בחודר שביודע, כנראה כאילו כמו מקל כזה, חודר, חודר, כן. על החודר, גומס, אלף, אוס, אגול, בית, כן. עד שזה האמת. אבל יש קושי גדול בשיטה הזאת. עכשיו תבינו שמות השיטה על מה החזון איש מתנגד. כל אלה שלא מקבלים את השיטה הזאת, כי בעצם אלה המודרניים, החדשים, כאילו ביטלו את זה. השיטה הזאת שלטה פעם גם בבתי ספר של העמים. קראו לאותיות בשמותיהם ולמדו לצרפם אחר כך. זו שיטה סינתטית, והיא בטלה בכל הבתי ספר שבעולם. מה זה שיטה סינתטית? לא טבעי. זו שיטה לא טבעית. זה ערה, זה נכון, עושה זה לא טבעי. אתה רואים על הטבע. הוא אומר, זו שיטה סינתטית. רק בחדר זה עדיין קיימת. איך ילד יוכל לתפוס ולהבין כוונת המילים שישמעו לאוזניו? איך יתר העולם יתרום זה של אברון מלוכום א', את הכל הפשוט, הוא שיש בו גם עוד יתרה, עליו להאמין, שמוך הוא, הצורה הזאת, ושקראו לזה גומס, והצורה הזאת שקראו בששמות א', זה לא גומס א', אלא או, איך הוא יעבור בשכל, ילד קטן, מוח שלו, שעדיין לא בשל, איך הוא יבין את זה? והוא אומר, השיטה הזאת נמתחה ביקורת חריפה, וכנדומה אין לצעון בזכותה. תכלית של הלימוד אמנם מושגה על ידי רגילות, בכוח משמעת, קשה, כפייה, וכו' וכו', יש הפסד גדול יותר מזה. זה מה שהחזון הזה אומר, זה מתחכמים. אבל זה השיטת הלימוד. אבל מה שבכל זאת, מה שכן נכון, כאילו קצת, כאילו מה שהגשתי פה הערה. ספר המטעמים אומר, ככה אני מרגיש שזה ככה, יש הבדל בין יהודים וגויים. הוא מסביר כמו בלשונות העמים. למה לא אומרים כמו בלשונות העמים? אז הוא משמע מדבריו שזה שבדל בין היהודים לגויים. ופה אני מבין, לא, גם הגויים פעם ככה לימדו בעבר. רק אחר כך התחקנו. אם זה לא דבר שמיוחד לעם ישראל, גם אצל הגויים להבדיל, ככה זה היה, אז כאילו מה מקום אבוא להגיד, לא, יש לנו בעם ישראל מסורת כזאת? כן, שומעים את השאלה. לא, זה כמו שתגיד שאתה רוצה פעם לרכוב על חמורים, למה כי פעם רכבו חמורים, מי רכבו חמורים, גם הכל רכבו חמורים, זה מה שתגיד, יש עניין, זה לא עניין של יהודים, זה מה שהיה, עכשיו יש משהו יותר משוכלל, התחדש, אז למה לא תקבל את זה, הם מצאו איזה דרך שיטה יותר קלה להבין את הילדים, זה לא הבדל בין יהודים לגויים, זה הבדל בין הדורות, פעם היו ככה, עכשיו הם מצאו אולי שיטות יותר קלות והתפתחו דברים, למה לא לקבל אותה. אבל אני חושב שפה השורש, גם מוד העולם, בעבר הם היו אליהם אמונה, ובדורות האחרונים התפרקו מזה. אז זה בעצם, גם אם זה נכון, גם אם זה נכון מה שהוא אומר, זה לא מיוחד היה לעם ישראל, אבל זה שמוד העולם ירדו מזה, והם מלמדים בשיטה הזאת, זה שוב פעם, זה מכניס את השורש הכפירה לילדים. ולכן לצערנו, רובם ככולם התרחקו מהאמונה כמו שצריך. אז בעצם סופו של דבר הכל הולך למקומה. לא, לא בגלל אמונה בעצמות שלהם. לא, לא בגלל אמונה בעצמות שלהם. כלל, אמונה כללית, אמונה בכלל. כאילו, מעינה של האותיות גם מאמינים לדברים אחרים. זה כזה. אתה יודע, אומרים שהמורה תן להגיד שהוא לא מאמין בשדים ומזיקים. למה הוא לא ראה אותם? התלמיד שלו אומר, טוב, אז גם מלאכים. לא ראיתם מלאכים, אז אין. והשלישי כבר אומר, אז בסדר, הוא קורא כופר בעיקר. הוא לא רע, הוא לא רע. מאמין רק מה שהוא ראה. כלומר, אז הם בכלל, אז לכן הם בכלל ירדו מהאמונה בכלל. באופן... אני חושב שהסברתי די טוב. אם משהו לא מובן, אז תשאלו, כי אני עובד נושא אחר. כן? כן? עובר נושא אחר אבל מעניין לעניין באותו עניין. דיברנו על העניין של השורשים של הנקודות והטעמים. דרך אגב אני רוצה להגיד חידוש, בזמנו ידידנו הרב אבישי הלוי שאל אותי, הרב מצבי, כן, שפה, שאל שאלה, איך זה שיש, אם הנקודות, לפי הדעות שהטעמים והנקודות ניתנו למשה מסיני, גם הצורות שלהם, אמרנו שיש כמה דעות, האם מה שיש לנו גומס, פתח, שבוע, או פשטו, תנחו, זוגה, שלשלה, זרגו, כל אלה, האם זה משה רבנו נתן את הצורות האלה? או לא, משה רבנו רק לימד את הקריאה, ויותר מאוחר בזמן עזרא הסופר או לפני כן, אז נתנו לזה צורות. או לא, גם בזמן משה רבנו, כבר משה רבנו נתן לא רק את צורת הקריאה, והיתר בצורת תורה שבעל פה, אלא גם את הצורות עצמם, גם הנקודות עצמם. דיינו משה רבנו בראשית לימד שזה שבוע, סיירי, עירק, והטעם, תפחו. זה גם משה רבנו נתן את הצורה, ורק לימד את הקריאה. אני חושב שזה חילוקי דעות. ויש למשל שיטת המגלה עמוקות ושיטת הצפרת בעניה ועוד, שזה שמשה רבנו לימד גם את הצורות, ואפילו שבספר תורה לא כוסבים אותם, אבל יש 13 ספרי תורה משה רבנו כתב לפני מותו, אחד היה שם אצל ארון ברית השם, בספר אחד ניתן עם התורמים הקדושים, זה ישכח במשך הדורות, יוכלו לברר לפי הספר הזה. אבל ספר תורה אסור שיהיה כתוב בו את הנקודות והתורמים, כי זה צריך להשלים דווקא על ידי הקריאה, זה הלכה שאסור, יש עניינים שזה לא יהיה. אבל היה למשמרת ספר שזה כתוב, וזה ניתן בעצם ממשה רבנו. אז שאלה, אם כן, אז איך יש לנו 3 נקודים? ניקוד בבלי וניקוד שלנו הטבריאני ועוד ניקוד ארץ ישראלי ודועמים, לפי השיטה הזאת. אמרתי לו שזו שאלה טובה, אין לי תשובה על השאלה הזאת, אבל ברוך השם בסייעתא דשמיא לא ראו מתי שהדברים נחתשים במכתשת אחד, אז הדברים סוף בעזרת השם, אני חושב זכיתי להגיד תירוץ על השאלה הזאת, רק אני צריך לבשל את זה כדי שהדברים יגיעו בעזרת השם לידי הבנה הברורה. בנושא שאני מדבר בשיעורים האחרונים, מצאתי עוד 2 מקורות חשובים שלא היו אז בהסגדי. אחד כותב רבי אברהם נדף, בעל ענף חיים, כותב ככה. שאלו אותו להסביר מאיפה המנגינות שלנו, גם בתורה שבכתב, גם בתורה שבעל פה, ולמה החילוקים של המנגינות לא כל כך ידועים, הפרט הזה לא נראה שהוא נשאר, ולכן הוא גם לא ענה על זה, אבל מתוך הדברים אפשר להבין, למרות שזה לא הייתה בעיקר המטרה שלו. כותב ככה, נגינת הקריאה בתנ"ך, משנה ותלמוד, כולם ממגור ישראל. זה כל מה שנדבר, ברוך השם שנתפס עכשיו, שכל מה אנחנו מדברים, שהמנגינות של התימנים לא נלקחו מאומות העולם, להבדיל מעדות אחרות. אז גם הוא כבר אומר את זה כבר בזמנו, לפני 10 שנים. אם כי כל המנגינות אינם שוות, שיש הבדל בין הדין את המנגינות העמים על פונה למי שלא למדו היטב. לא כולם בוגים, וכנראה הוא גם רוצה להסביר למה יש מחוזות שיש חילוקים, לא כולם יודעים, לא כולם שווים. זה, לפי דבריו זה מחוסר לימוד, ואולי גם לפי המשך יובן גם בצורה אחרת. הסיבה לזה, כפי שהספרים הישנים נושנים לא היו כותבים את הטעמים, כי אם הנקודות לבד, ואף הנקודות משונות משל עתה, וכולן בי של המגרוע בי של התרגום הנקודות מעל ג'ביותיות, והיו קוראים אותם על פה, כפי קבלתם מקדמונם דור החזור המשה רבנו. אז בעצם הוא אמר כאילו דברים חופפים במה שאנחנו מדברים, הבאנו גם מספרים אחרים, שדברי שלום, הרשיה, מר יצחק הלוי, סער התימן, שאומר שבימי קדם לא כתבו את הטעמים, רק את הנקודות, וגם הנקודות לא כמו שרגילות היום, אלא נקודה בבלי מעל האותיות. ואז איך קראו? בעל פה, לפי המסורת מקדמונים, עד משה רבנו. אבל הוא מוסיף פה עוד נקודות חדשות, כאילו שממש פה כאילו דברים אחרים שהועיל בהסבר שלו, כדי להבין את הכיוון. אחרי שנתמעטו על לבובות מעול מלכי ערב, החלו לנגן המגרוע לבד בטעמו הצנח. הוא מסביר שכיוון שבעוונותינו הרבה אנחנו בג'ולוף, והדורות ירדו מעול מלכי ערב, בצערנו באופן מיוחד הערבים משפילים את היהודים, מצערים אותם יותר אחרי, איך אומר דוד המלך, אוי אוליתי גרתי משך, שוכנתי עם אוהל גדור. אז בעבורתנו רבים התמעטו הלבבות, הדורות הראשונים היו בקיאים בעל פה, הדורות האחרונים כבר נחלשו. אז התחילו לנקד את הספרים. אחר כך, אז מה עשו התנוח בהתחלה? אחר כך לפני 500 שנה, 600 שנה, תר שנה, 600. עמד הסופר, עומדו הסופר בנויו על היו בזולותו והסתדרו מחברת רתיג'ן. על פי ספרי הדקדוק וכתבו בחלב רתיג'ן. וכתבו הטעמים כולם בתנ"ך. והשערו זה אני משער, שמיומו של הסופר הנזכור נפי סדרה המחברה של הנקודות והטעמים, פני שהטיג'ן הקדמניה שנכתבו לפני זמנה של הרב בניו הנזכור, לא ראינו בהם שום דבר מה שנכתב במחברה, שקודם במחברה. ומלוא שכן נגינת הטעמים הולכת מגופלת מדור דור. כמו שאומרו בתלמור הפסוק ויגרו בספר בסרט האלוהים מפורש. כמו שאנו מנגנים בתבילות והתחנות והפזמונים, אפי גבולותינו מדור דור. עוד מעט נחזור לזה. עניין נגינות התנ"ך, ישנם הרבה נגינות מקוריות, מה שלא נמצא בשאר קהילות, כבר מנן, עשר זורים. נגינת קריאת התורה, יש מהם פשוטים שאין בו נעימה, והיא נגינת הילדים, שמתחילים ללמוד המגרא. שהילדים, איך ילמדים, לומדים בלי סלסולים, פשוט. ויש להם נעימה, מעפיק לסוף תנועת התורה, כמה שנזכור מחברת התיגן. אמנם בגינת הנביאים יש לנו נגינה אחרת, זה לא קשור לגינת התורה, אלא שיש לו נעימו יותר מעולם של התורה. ומה שלנביאים הפטרה, שזה נגינה יותר נעימה מאשר התורה. וכל התימן מנגנים נג'ון אחד, לא כבר בנג'ון התורה, שיש לנו שלושה ארבעה נג'ונים כנזכור להם. זה עושה לב דבר מעניין. בתורה יש כמה נגונים, יש נעימו נפסח סנעני ויש שגדרי ויש מחוזות אחרים, נגינות אחרות. אבל בנובי עושה מנגינה. זה דבר מעניין, כהדה. לא יודע, לפי זה גם שר עבים, כאילו מנגנים אותה נגינה. מי שיודע, אני לא יודע, כן, אבל נראה שכן, שיש להם אותו ניגון, רק יש להם התנעה, בהפטרה, זה הכל. אבל כאן נדמה לי שהניגון כנראה באופן כללי, הוא יודע מה הוא מדבר, כי הוא הסתובב שם הרבה. לפי דבריו יוצא שבעצם גם לפי הספרים הקדמונים שלא היה בהם רק ניגון של התנוח, אבל את היתר הדברים הכל היה מקובל במסורת. רק בני שכחה ושדורות ירדו התמעטו, אז אם כן אז כתבו בספרים את התנוח, ואחר כך כתבו מזמור בני שכחה, כתבו את כל הטעמים. אבל מובן מתוך הדברים שלו לא שזה יתחדש אחר כך. עוד מעט תבינו למה אני מדגיש את זה. אלא נגינת הטעמים הייתה מקובלת מדור לדור, כמו שרואים בגמרא. כתוב בזמן עשרה, והגמרא אומרת מסכת מגילה דף ג' עמוד א', ונדרים דף ל"ז עמוד ב', ויגרו בספר בתורה כל אלוהים מפורש, ויגרו בספר זה מגרא, מפורש זה תרגום, ויובינו במגרא אלו פסוקי טעמים, פסוקי טעמים, ואמר אלה אלו המוסר. אז רואים שבזמן עזרא היה הלוויים שלימדו את כל העם, קראו לפי פסוקי הטעמים. אז איך, אבל אם לא כתוב את זה בספרים, אז היה להם את זה במסורת בעל פה. אז כמו שהיה אצלם במסורת בעל פה, גם אצלנו זה היה במסורת בעל פה, ובסופו של דבר בדורות האחרונים כתבו את זה בכתב. אבל מה שהוא כותב בסוף, כמו שהעונו מנג'נים בתפילות ובתחנות והפזמונים, זה קצת פה, צריך פה לא כל כך ברור. צריכים פה, כאילו, באופן שטחי זה נראה תמוע. יש הבדל בין קריאת התורה בין תפילה. תפילה, יש ניגון לתפילה, יש פיוטים שמנגנים, אבל זה לא כמו הטעמים. הטעם בתורה זה מורכב, יש הרבה פרטים, יש הפסקות, יש דורש, יש רופא, יש הרבה דיוקים. בתפילות ובפיוטים זה לא, אי אפשר להשוות את הקריאה בתורה, ספר התורה או בנביאים או בכתובים לתפילות. בתפילות זה הרבה יותר פשוט, זה פחות מורכב. על כל חשוב רוצה להגיד, כמו שהדברים האלה יש מסורת פחות או יותר יודעים, אז גם זה היה גם מסורת על זה. אבל סך הכל אי אפשר להשוות, יש הבדל גדול. בתורה ובתנ"ך יש הרבה הרבה, זה מאוד מאוד מורכב, אי אפשר להתאים את זה ממש לגמרי. אולי הוא דימה אותם על צד מסוים. זה מקור אחד חשוב, שזה פחות או יותר מתאים למה שדיברנו. יש עוד מקור אחד. בדורות הראשונים עשו התנועה. לא ברור. זה יותר את הכל. לא עשו בספרים. בספרים לא עשו. כן. אבל הוא אומר, אחרי שהתמעטו על הבורר. לא, הוא אומר, היו גורים אותם על פעם. אחרי שהתמעטו, התחלו לנגד המגרע. כן. רק הוא אומר, נגינת הטעמים הייתה מקובלת מדורדור. כן, הכל היה מסורת על הכל, אבל בדורות הראשונים, כיוון שהיה דעתם רחבה, והיה להם זיכרון מצוין, ולא היה עול הגלות של אומות העולם, הם אלה זכרו את הכל. אחר כך ירדו הדורות, אז אמרו, יצא לא עושה לזה בספרים. אבל סך הכל, משמע שזה אותו דבר. כאילו, רק, כמו כל התורה שהייתה בעל פה, אחר כך כתבו את זה בספרים. אבל זו אותה תורה. רק מה היה צריך עכשיו לכתוב את זה? אם לא תכתוב את זה בספר, ישכח. ככה זה לפי דברה, לפי הדיוקים של הראשונות שלה. עכשיו, הרב אורן צדוק, אורן תביב, שלח לי פה צילום מספר, ואמרנו, הבאנו בשם הרב איתמר כהן, שכתב שיש דעה אחרת, שזה הכל לפי השיטה הבבלית, ששם לא היו טעמים. אמרנו, טוב, אמרנו כבר, זה לא מדויק, אין דבר כזה. גם לפי הניקוד הבבלי היו טעמים, רק הטעמים המחרידים לא היו. אבל הוא שולח לי, זה המקור של הרב איתמר כהן בספר שמיני, בספר כתבים, חלק ב', עמוד 933. טוב, אז האמת היא, קצת מצד אחד, מצד אחד צמחתי, מצד שני, תראו פה את השורש של הכפירה, מה שאמרנו קודם. מי שלומד לא מבין, רק מה שהוא רואה בעיניים. כן, יש פה, כן. מצד אחד יש כלל, טוב, אני מבין שהרב איתמר כהן, הוא שכח, או משהו שכח את המקור שלו. יכול להיות שזה המקור שלו היה מפה, או בזמן שהוא כתב, אולי הוא זכר, הוא לא רוצה לכתוב את זה, כי איש שכתב את הדברים האלה, יש לו בעל דעות כזבות, אז הוא לא רוצה לציין את השם שלו. אבל מצד שני, הכלל הוא גבל הועמד ממי שהמורה. אז תראו, זה ככה, מצד אחד אי אפשר, כאילו, אצלכם פה, לדברים מסוימים נכונים, ודברים מסוימים לא נכונים, אבל תראו מה שרואה, רק מי שרואה, מה שהוא רואה בעיניים. אני עוד מעט תבינו מה אני מתכוון. ככה, במצד אחד יש פה דברים חשובים, כי מי שכתב את המאמר הזה, הוא ראה הרבה ספרים, הוא ראה עשרות רבים של כתבי יד עתיקים, אז זה לא בהישג ידינו, אז ממילא אפשר לקבל את זה ממנו, הדברים כנראה נכונים לפי כל הסימנים. בבחינת החורים, תרלוצים ממנו את נצוסות הקדושה, כמה דברים נכונים, ויש דברים שזה לפי השקפה שלו, ועוד מעט אני אסביר מה את הטעות וכו'. כתוב ככה, ביחד הטענה המקרא, הטעמים נתקבלו בסנעה וסביבותיה מאות שנים לפני שחדרו לשאר כפרי תימן ועריה הרחוקים. בו בזמן שכבר לפני יותר מ-700 שנה מוצאים את הטעמים בספרים שנכתבו בסנעה וסביבותיה, בשאר המקומות, עד לפני 500 שנה שמרו על הקריאה המקורית המסורתית בלי שום סימונים, ולא התקבלו לכל התנך בבת אחת. עברה תקופה ארוכה שהתקבלו לכל התנך, ודרכי התפשטותם הייתה כדרך התפשטות הניקוד התחתון, ולא כל הטעמים התקבלו בבת אחת. אלא תחילה התקבלה התנחו בלבד, הרי הם התקבל עוד הזוגף, עוד דבר חדש, שיש כנראה שיש מצב שרואים זוגף, זה עוד דבר, נקודה שלא עוד לא ראינו אותה. ואחרי התזריחותם של אלה באו שואר הטעמים. אחרי שהתקבלו, התפשטו ספרי המחברת הידועה, ונעימתו ונגימתו, וזה, הספר הזה נקרא ונהגה ברוב על התימה, למעשה לא שינו את ההגיעה והפיסוק, מה שהם עשו להם מעבודיהם ממקדה. וכולי וכולי, לא אקרא לכם את הכל, זה בדף 933. דף 934 כותב ככה, שינויי המסורת עברו לפי מחוזות, כל מחוז שמרוחק יותר החזיק זמן רב יותר במסורת העתיקה, אבל סנעה וסביבותיה לפני 700 שנה התחילו כותבים לפי מסורת בן אשר. בתוך עשרות רבות של כתבי יד שעברו תחת ידי, אפשר לקבוע כמעט בוודאות שכל תנ"ך שנכתב במרכז תימן לפני שנת דתת גמא, לשנת 4945, עדיין הוא כתוב לפי המסורת התימנית. אחרי שנה כבר התחיל לשנות אותו לפי מסורת בן אשר. לדעתי גורם שינוי פתאומי זה הייתה החלטתו הפסקנית של הרמב״ם לקוצר בתורה, אבי שרואיתי שיבוש גדול בכל הספרים של רואיתי, רואיתי לכתוב הנה כדי לתגן עליהם כל הספרים. הסבר שסומחנו עלו הוא הסבר הידוע במסריים, שהוא כולל 14 ספרים שהיו בירושלים מכמו שונים להגיע ממנו הספרים, ועלו היו הכל סמכים לפי שהתיוה בן אשר ודקדק בו שונים רבה. כן, טוב, יוצא ככה, הדבר האחרון הוא ודאי נכון, אבל זה לא, הוא אומר לדעתי, זה לא דעתו, זה כבר המעריץ כבר כתב את זה, זה כבר כלול בדבר המעריץ, מה שהבנו אותו פשוט, חלק על הסימן י"ד, שכיוון שאנחנו הולכים אחרי בן אשר, אפילו בדברים שפוסלים ספר תורה, קל וחומר שנלך אחריו בנקודות. אם בדבר שזה מעכב מצד ההלכה, קל וחומר בדבר שהוא לא לעיכובה, אז מובן שזה היסוד. צריכים לדעת שהכלל הזה הוא נכון. היא פה דוגמה, היא פה תאג' של כתב אותו סופר מפורס, הרמרית מסגר אותו, רבי שלמה ברוב עודד משנת הרנח ליסירה, הצד לשתורת, זה תאג' משהו, זה תאג', יש פה דוגמה של הרוח, דוגמה של דף, זה תאג', זה תאג', זה אין תרגום, זה רק מוסירו מסביב, זה מוסירו קטנו, זה מוסירו ג'ללו. סופר מוהר, רבי שלמה סופר, מערית מזכיר אותו בעץ חיים, מביא פסקה, שגם מערית היה לו את הספר הזה, כי הוא מעתיק מפה פסקה, וזה נמצא רק בספר הזה. כן? ברור. בסוף הצ'אג' הוא כותב, הכל על תיקון הספר היהודו במצרים, שהוא כולל 14 ספרים שהתייה בנושר, ודקדק בו שעונים רבו כמו שהעתיק. הספר בזמן הרמב״ם, הספר הזה של בן אשר היה במצרים, אחרי כמה, עכשיו בסופו של דבר הספר לא נשאר במצרים, הוא עבר לארם צובה, זה נמצא בחלב, היום הוא בירושלים, מה שנשאר ממנו, הרוב נשאר, כן? וראו אותו הרבה תלמידי חכמים בזמן שהיה בארם צובה, רבי אליהו בן חביב, פשוט הרנ"ח, כותב שהספר הזה נמצא בארם צובה, זה מדבר לפני 500 שנה בערך. מתימן היה מוריס יאיר עדני, הוא כותב, תאג' היום ראיתי את זה במדינת חלב, בספר הזה, ויסמו התאג'. אני חושב שכל המילה תאג' בא בעצם אצלנו מהתאג' הזה של בן אשר. עכשיו, מתי התימנים העתיקו את הספר הזה של בן אשר? לא כתוב בדיוק, אבל מסתבר שזה בזמן הרמב״ם. אז זה נשאר כמה דורות עד שאחד מצאצאי הרמב״ם כנראה עבר, העביר את זה לארם צובה. וזה נשאר שם עד הדורות, כאילו עד הדורות האחרונים, אשר בזמננו, לפני כמה עשרות שנים, העבירו את זה לירושלים. עכשיו, מה שכתוב פה בספר כתבים, הוא קצת, כמו שאמרתי לכם, זה דוגמה של מישהו שאפילו שהוא למד אצל המורי, ולמדו אותו א' בכל מסוע, אבל לצערנו זה ראש דרדעי. מה זה ראש דרדעי? הוא לא מאמין רק מה שכתוב, רק מה שהוא רואה. אם הוא רואה כתוב בספר התנועה, הסימן שלו, רק את זה קראו. וממש זה קצת מצחיק, ממש הצמצום שלהם. הוא אומר שהוא, תראו, אני קורא את זה למרות שזה לא דברי כפירה, אבל זה מצחיק, זה מוזר, אבל אם זה היה דברים שאסור להגיד אותם, לא הייתי אומר אותם. אבל רק שתבינו את הראש, איזה ראש עקום. הטעמים הגיעו לתימן ראשון ראשון עם יצירתם, שמה הוא מבין. וחשב יצרו באיזה מקום טעמים, עשו עכשיו התנועה, עכשיו זה יגיע לתם, טוב, עכשיו נעשה התנועה. אחר כך, לא בבטחה, משהו שנה התפתח, יגיע לזה שלמוד, והתנועה זה הקדום בין הטעמים. אתם מדהים מה כדי לספר, אתם מבינים ככה זה הראש שלהם. כביכול, שכל פעם שהמציאו את זה טעמים, וזה בעד שבסופו של דבר, נשאר את כל הטעמים, זה במשך הזמן, אם ישביחו את זה, ו... אתם יודעים מה, אני אגיד לכם, אולי, מעניינים עד לכאן הדברים מגיעים. אני אגיד לכם משל למה הדבר דומה. איך לקדם להסביר את זה? באמת איך אפשר להבין את זה? אנחנו אומרים שזה טעות, זה לא נכון. כל הדורות היו טעמים, כל מההתחלה עד הסוף, כולם. עכשיו, אלא מה, הדורות הראשונים היו בקיאים, מומחים, וזכרו וידעו ונגנו את הכל בעל פה. כמו שכל הדור היה בעליהם בעל פה, אז גם את זה קראו בעל פה. מה שאחבר, כדי להמחיש את זה, אתן דוגמה. יש ספרי תורה שעושים בהם סימנים, עושים במסמר סימן, התנאה, זרגה, כן, סוף פסוק, נכון. למה עושים רק אותם? למה רק זה קורה בספר תורה? למה עושים רק התנאה? אלא מה? זה בשביל הקורא, בשביל החזן, אם הוא יודע איפה סוף הפסוק, אם הוא יודע איפה התנאה, אז כל הפסוק מסודר לו. כן, הוא לא יתבלבל, גם השלשל, אז זה עוזר לו. אז בדורות ההם הם ידעו את הכל. עכשיו ירדו הדורות, אז אמרו, טוב, נעשה את ההתנחה, כי זה ככה לפחות, ככה זה מזכיר את המסורת. ואחר כך עשו את הכל, אבל לא שם זה לא קיים, כמובן. כמובן, זה ממש, זה, ככה, אני חושב שהדוגמה הזאת ממש כדי לקבל הבנה במושג הזה. אז היה להם את הכל במסורת, ובהתמעצות הדורות מצאו לנכון לסמן את הדברים מסוימים, ועל ידי כשאתה מסמן לקורא הוא יודע איפה התנועה, איפה סוף הפסוק, ממילא כל הפסוק מסתדר לו, ואז הוא מיושב, ואז ממילא הוא קורא את הכל לפי מה שהיה. דרך אגב, לפני כן בדף 932 הוא הרי ידוע שבניקוד העליון אין את השוונח, יש רק שוונח. טוב, זה לכאורה יש בזה תועלת להקל על הקורא, אבל הוא הולך יותר מזה. לא מובן בכלל התפקיד של שוונח. מדוע הטבע בום היא בלי שוונח ובוך עם נח? שמעתם? למה אתה עושה חף השוטה עם שווה? מה הבדל בין בוך לבין בום? שוונח, תעשה גם בסתומו שוונח, מבינים את השאלה? למה למשל בראשית שוונח, תעשה בתו שוונח? מדוע בחרו לנח צורת שווה דווקא ולא צורה אחרת? איזה זיקה יש לו עם השווה? כן, זה השאלה, כן, זה השאלה. כאילו, השאלה, כאילו בעצם השאלה היא בשיטה טבריאנית, ואני אחדד את השאלה. בעצם אני פה עכשיו רוצה לענות על השאלה שהזכרנו קודם. איך זה שניתן לנו על ידי משה רבנו מהר סיני את הצורה של הטעמים, ובכל זאת אנחנו מוצאים במשך הדורות שיש ניקוד בבלי ויש ניקוד ארץ ישראלי, מה פירוש? איך זה יכול להיות? מה נחשב? יש ניקוד ממשה רבנו. אני אומר, אותה שאלה, נשאל, למה יש לנו כתב ראשי? או כתב רהוט, או כתב אחר. יש כתב מרובע. איך זה שיש לנו פתאום כתב אחר? מה קרה? אתם שומעים טוב? הרי יש כתב מרובע שניתן למשה רבנו מהר סיני. אז למה יש כתב, למה יש כתבים אחרים? התשובה לזה כותב הרמב״ם. תשובות הרמב״ם, סימן רשת המחית, דף 513. הרמב״ם כותב, ממה שחייבים אתם לדעתו, שזה הכתב, רוצה לומר הכתב השורי, הואיל ובו ניתנה התורה, ובו נכתבו לוחות הברית, מגונה להשתמש בלוחות מכתבי הקודש. דעת הרמב״ם, שבכתב האשורי, שכותבים בו ספר התורה, אסור להשתמש בשום דברי חולין, רק לדברי קודש. לא נפסק ככה בשולחן ערוך, אבל המדקדקים חוששים בשיטת הרמב״ם. למשל, הזמנות, תראו, יש הרבה אנשי מעשה, הזמנה לחתונה. למשל, דוגמה שזה יזרק, כותבים את זה בכתב רהוט, לא בכתב, לא באותיות מרובעות. כי שיטת הרמב״ם, שבכתב הזה יש קדושה. הכתב הזה ניתן למשה רבנו מהר סיני, ויש בזה רמזים ועניינים בכתב שלו. אז אם כן, אז לא להשתמש בזה לדברי חולין. לא פסקו ישראל מלהישמר בזה, היו גרותיהם, כותבים, הכתבי החול שלהם בכתב עברי. הרי יש, אתם יודעים, יש כתב עברי, מה שנקרא הכתב השומרוני. ושיש, לא, לא, מה שמסכים, יש כתב לבונה. בגלל זה העניין שינו הספרדים כתיבתם ונתנו לאותיות צורות אחרות, עד שנעשה כאילו כתב אחר, כדי שיהיה מותר להשתמש בו בדברי חול. הוא אומר שהספרדים שינו את הכתב, לא כתבו את הדברי חולין שלהם בכתב המרובע, עשו לזה צורת כתב אחר. אני לא יודע למה הרמב"ם כותב ספרדים, כי לפי מיטב ידיעתי זה בכל העולם ככה, גם אשכנזים בדורות הראשונים. כשכתבו, אם לא כתבו ספר סתם, או ספרי קודש, אז כתבו כתב אחר, מה שנקרא נגיד כתב רש"י. או בזמננו יש כתב הרהוט. הכתב רש"י והכתב הרהוט זה בעצם זה דומה לכתב הקודש, רק הוא קצת משונה, כאילו מובן. הוא יותר מהר, אבל לפי הרמב"ם לא עשו את זה רק בשביל המהירות, לא רק בשביל שלא יצטרכו לדקדק בכל הריבועים של האותיות וכל ליישר אותו מכל הכיוונים, לכאורה זה כתב יותר מהיר. אבל הרמב"ם אומר שבכוונה עשו את זה, המציאו את זה כדי שיהיה מותר להשתמש בו בדברי חול. בסופו של דבר כותבים את זה גם בדברי קודש, הפירושים, רש"י, הם כותבים ספרים, כותבים כתב רש"י. למה כתב רש"י? ומה זה, אחי רש"י כתב בכתב הזה? לא בשביל רש"י כתב הזה. התפיסו בזמן המצאות הדפוס, לפני 500 שנה בערך, שהתחילו להמציא דפוס, אז עשו את התורה, התפיסו את החמש, ועשו את רש"י פירוש למטה, אז אמרו שלא יהיה אותו כתב, יבדל, אז התפיסו את רש"י בכתב, בכתב אחר, והכתב, אז אמרו, זה כתב רש"י, זה הכוונה כתב, לא של רש"י כזה, כתב של פירוש רש"י, בסוף זה נראה כאילו יחזו את זה לרש"י. ופחות או יותר, אז כאילו, אז זה כתב אשורי, הכתב המרובע, כמו ספר התורה, רק הוא קצת משונה בכל מיני שינויים, אבל רואים שזה בעצם זה קשור ומחובר איתו. אז אם כן, יש לנו כמה כתבים, אז יוצא שהמציאו כתב, אז אני חושב ככה. מה שניתן מסיני למשה רבנו, זה השיטה הטבריאנית, כמו שאמרנו, אהרון בן אשר וכל יש להם, החכמי ארץ ישראל הם עסקו במסורת, וזה היה עיקר עוסקם. ואיש מפיש עד עזרה הסופר, הם מסרו את המסורת האמיתית שמקובל בעם ישראל. כנראה בדורות, באחד הדורות, שידעו שיש את הכתב הקודש הזה, אבל רצו להשתמש בזה לדברים אחרים, אז אמרו, טוב, אז נמציא משהו שלא יהיה אותו דבר, כיוון שזה משהו קדוש במיוחד, שבזה עניינים וסודות ורמזים, אנחנו נמציא ניקוד אחר. מובן. עכשיו מובן שנהיה עוד ניקודים אחרים. הניקוד האמיתי, מה שניתן למשה רבנו מסיני, אם בעל פה ואם בכתב את הצורות האלה, אז זה מה שהיום נקדים בספרים, שזה הניקוד הכי מורכב והכי מושלם. הניקודים היום יותר פשוטים. ממילא יוצא שהכל מובן. לכן כאשר בסופו של דבר למה אבותינו קיבלו את שיטת בן אשר? כי ראו שזה האמת, שזה הכי מקורי והכי מדויק, אז אמרו טוב, אם כן קיבלו את זה ברצון, כי מובן קבל האמת ממי, זה לא צריך להגיע לקבל האמת ממי שאמרו, כיוון שהתגלה לנו, אז אדרבה שמחו לקבל את זה. עכשיו השאלה, למה צריך להיות שוונח? למה צריך שוונח? פשוט מאוד, השוונח הוא לא מיותר כמו שהוא חושב, הוא חושב שזה מיותר, זה מיותר, בכלל זה לא נכון. הוא שואל מה בכלל יש קשר בין שוונח לשוונח? פשוט מאוד, יש הרבה מילים שהן נקראות בשוונח ושוונח אותה מילה, למשל ריב עבוד אלפי ישראל ויש ריבבות, ערבות וערבות, אז בעצם זה אותה מילה, אז לכן זה מובן למה זה שאני צריך פה שוונח ושוונח, זה לא להמציא לזה משהו אחר, כי זה בעצם אותה מילה. למשל רחמך, כותבים עם יוד, טוב כי לא יכולו רחמך. איך אני אדע לפי ניקוד העליון לקרוא? אולי זה רחמך, איך אני אדע שזה, אולי צריך להם לבטא את זה. למשל, ובונך, אולי זה ובונך. אז עכשיו, הניקוד העליון אי אפשר לדעת, רק לפי מסורת בעל פה, אם מישהו ידע איך לא קוראים, אבל מהספר אי אפשר להבין. אבל לפי הניקוד התחתון זה ברור, אם היה ובונך, היו מסמנים אותו.
נדע על הסוף.
כן, נכון, כן, אני עונה נכון, אני עוד מעט חושב על זה. עכשיו, כן, על השאלה הזאת. יש בסוף, למשל, יש הרבה מילים, למשל, ואומרת, יש יכול להיות מילה נגמרת, ואומרת, הרי אין היא בסוף. אז עושים גומס, יש אומרת. אז עלול, אם אתה לא תסמן לי שוונח שמה, אז אני עלול לטעות. לא יודע, מה כתוב, ואומרת או אומרת? כן. למשל, הנה שמתי איך, למורה חורש חודש. אז עושים שוונח. הוא אומר לא, זה מיותר. הקורא עלו לטעות. אולי זה בעצם סמטיחו, כי זה דומה. או בפרג'ה. ואתה, הנה אשתך, גחו עליך. אז עושים שווה. אם לא היה ניקוד, אז אולי, עלו לקורא לחשוב, אולי חסר פה ניקוד, גחו עליך. ועליך. כיוון שיש מילים דומות, יש לך שמנקדים את זה בגומס, ויש מלך ויש לך שזה בישוע, אז אני צריך לעשות, להבדיל באופן ברור לקורא שזה שוע וזה גומס. כמובן, אז ממנה יוצא שיש תועלת, לא לחינם בניקוד התחתון, כמו שאמרנו שזה שיטה טבריאנית, מה שהתקבלה בכל עם ישראל, וגם חכמי תימן כבר קיבלו אותה 800 שנה, ולפי מה שהוא בעצמו מגלה לנו, וכנראה זה נכון, שהראשונים היו חכמי סנעה שעשו את זה, במחוזות אחרים בתימן, עכשיו כשרואים ספרים שזה עוד לא התקבל, זה הראשונים חכמי סנעה קיבלו שיטת בן אשר, ולאט להתפשט והתקבל בכל רחבי תימן, בעקבות הרמב"ם, והם צדקו, כי בן אשר הוא היה לו את המסורת האמיתית, ומילה זה מוסבר וגם על ידי יש סגול, אפילו שבעצם בעבר לא היה לנו את הסגול, אבל כמו שאמרנו הקריאה האמיתית של הסגול, מי שרוצה לדייק לא בפתח ג'ומור אלא בפתוח מהצדדים, פתיחה מהצדדים, לא כמו הצורה שלו, כמו שדיברנו על זה בעבר. זה התועלת של השיטה של בן אשר מכל העניין הזה. כן, אני רואה שהזמן קצר והמלאכה מרובה, אז אני רק אגמור את זה נקודה אחת. כן, אולי יש אנשים פה נמצאים ועוד לא חסר להם את ההקדמות, אז אם הדברים לא ברורים, לא יתביישו לשאול. תשאלו, אני יש לי רק עוד נושא קטן לסיים וזהו.
למה בספרי הקודש
עברו לנקוד אחר? שוב פעם, בגלל שראו שהניקוד של בן אשר זה הניקוד האמיתי שניתן למשה מסיני והוא הכי מושלם. המציאו אז כדי, כמו שאמרנו, כמו שהמציאו כתב אחר. זה חידוש, זה השערה שעלתה לי היום או אתמול, וזה מצורת השאלה. המציאו את הניקוד הזה, מלכתחילה זה נועד לא בשביל קודש. כמו שהכתב רש"י מלכתחילה לא יועד בשביל קודש, בסוף זה משמש לקודש. המציאו ניקוד אחר, כיוון שידעו שבניקוד הרגיל יש בו קדושה, יש בו סודות גדולים, אז עשו ניקוד דומה בחלק ושונה בחלק, כדי להשתמש בזה לדברי חולין. כשרצו לנקד, שלחו מכתבים, כתבו דברי חולין, אפשר לטעות מה זה, מה כתוב פה, לך או לך, אז עשו ניקוד. אז לא רצו לעשות את הניקוד שממש כמו שיש בתורה, כמו שנמצא למשה בסדר, עשו משהו דומה.
אז בכורה, בספרי הקודש, היה צריך לשמור
על ה... לא, בסופו של דבר, השתמשו בזה גם בספרי הקודש. כן, כן, לא, כן. נכון, השתקעו והשתמשו בזה. וזה בשלב השני. והשלב השלישי חזרו למקור. ואז התקבל. טוב, טוב ששאלת, אולי הדבר הזה קצת חסר.
יפה,
כן, נכון, נכון, דברים דומים. אני כן, אמרת לכם, אולי תשאלו כמה שאלות, אולי ככה שהתמונה תהיה ברורה.
טוב, לא, אני בסוף פסוק, אם אני כתוב גומץ, זה מידה שלי גומץ, אם כמו שאמר מלאכו,
מילים דומות, יש מילים דומות.
אני, אבל אם אני כתוב גומץ, אני יודע שזה נכון, ואם לא כתוב גומץ, אני יודע שזה
נכון. יפה, כמו שעושים דורש ורופא, אני אגיד לך, יש שאלות רק יעילה. גם אתה יודע, עכשיו בספרים המדויקים, אתה רואה שעושים כשיש דורש, עושים נקודה, כשאין דורש עושים רופא, למה? אל תעשה, בספרים מה תגידים על זה לא עושים. למה עושים? אל תעשה ועושה. אלא מה התשובה? התשובה היא, א', אולי הסופר שכח. אולי הוא שכח. אולי הסופר טעה. אולי, זה כמו לפעמים מדלג. או לפעמים יש ספרים ישנים, מטושטשים. אז לא יודע, אולי זה דורש. שעשים לך קו רופא, בטוח שאין פה טעות. עשו דבר שיהיה ברור לך את הקריאה. שלא תחשוב אולי יש פה שכחה ובשגגה. כמו שיש מילים דומות שמנוקד אחרת. אז סמתיחו, סמתיחו, ועלו להתבלבל. אז א', אולי הסופר שכח, או הקורא לא ישים לב, ואולי לפי הבנה יחשוב שזה מעורר אותו, שאולי אני חושב שצריך פה סמתיחו, נפתיחו, וזה נפתיח. אז הוא רואה שבו, זה מובן, זה... כן, שלא יתעד, שלא יתעד.
אז זה לא רק בסוף מילה, גם באמצע מילה ככה.
נכון, גם אין את המילה הזאת. כמו שאמרנו, סליחה, הנה עוד דוגמה, איך אני יודע לקרוא? בלי שבנה, נעדורי בכוח נעדורי, אם לא היה שבוע נוח, הייתי קורא, נעדורי, נעדורי, ילדת את הרב, ויעדיר, אז יש שבנה. אם לא היה שבנה, אז הייתי יודע לקרוא, תעזור מונחו, תעזור. זה השבנה, אם לא הייתי קורא, תעזור, לא יוצא עליה. יש תועלת עצומה מהשבנה, ברור, וזה כנראה שרק חכמי טבריה שהם היו כתוב בספרים, גם מהחבר התשע, שהם בקיאים במקרא יותר מכל עם ישראל. אז ממילא מובן שהיה להם, ולכן התקבל השיטה שלהם, וכמו אמרנו שעל פי הזוהר הקדוש ותיקונה הזוהר יש בזה סודות נפלאים, זה מובן שזה השורשי והכי מקורי.
אבל אם הניקוד הצבאי הוא בעצם בא לסייר, אתה קורא במרלי יותר...
מצב עצמו נראה יותר מקורי. טוב, זה רק המחילה. טוב, אז אני קורא שכבר הנושא הבא לא יהיה לי זמן, אז אנחנו עושה, אז עכשיו אני פנו יותר שהדבר הזה. עדיף שיהיה דבר אחד ברור, מה שאני אכנס עוד נושא בקיצור. כן, בכבוד.
זה נראה לי רואה. מצד אחד הנקוד
הצבריאני יותר בא לעזור לקורא. כן. אמרתי לך, א' הוא מושלם מבחינתו. מבחינת שזה, כמו שאמרנו, שזה ניתן, ומציאות שזה יתקבל בכל עם ישראל בסופו של דבר. זה גם אומר דורשני. אבל גם מבחינת הקורא, הרי לא יכול להיות, אם אין פתח, הם לא ימציאו פתאום סגור. מה, וכי באים להמציא משהו חדש. יותר מסתבר בנקוד הבבלי שנשכח הסגור, ושהסגור הוא דומה לפתח. תמיד? אז הנקוד הצבריאני הוא יותר מחדד, ויותר, הוא יותר מורכב, יותר מושלם. תמיד? גם מבחינת הביטויים ועוד הרבה מעלות שיש לו.
גם
מחילה, רק... חכה רגע, לא. כשאני אומר מקורי, אני מתכוון אצלנו, אצל התימנים. כשאני מסביר את התימנים, למה הם לא מבטאים את הסגול? בגלל שבנקוד הבבלי לא היה להם. אז גם כשהם בא להם הנקוד הטבריאני, מי ילמד אותם לקרוא את הסגול? מי? מובן. בסופו של דבר אף אחד לא יודע לקרוא את הסגול כמעט בעולם, חוץ מבודדים, כמו שאמרתי קודם שהביטוי המקורי, אולי צריכים להרחיב על זה, אבל אצלנו זה המקורי במקור, אבות אבותינו קראו נקוד הבבלי, אם יש לי שאלה, אני אומר טוב מה לעשות, ככה הם קראו, אז גם כשבא להם הנקוד הטבריאני, אז הם קיבלו אותו, אבל לא יכלו לבטא דבר שלא לימדו אותם, מי ילמד אותם איך לקרוא את הסגול? לכן רוב הציבור קורא את זה כמו פתח, כי זה ככה היה בעבר. אבל מי שירצה לדייק, וגם בעבר, שהדייקנים היו לפי מה שמעיד אבן ספיר, שהיו קוראים את הסגול, סגול קצת. לא אלא זה קרוב. תבין? אבל רובם ככולם לא עשו את זה, כי לא היה להם מסורת על זה. מובן, אז רוב הציבור המשיכו מה שהיה בעבר. לא בישר רצו ככה. לא יכלו אחר. אז אני, כשאני אומר נקוד הבבלי הוא מקורי אצלנו, אבל לא מקורי לפי האמת. לפי האמת, הטבריאני הוא אמיתי, הוא המקורי. הוא המקורי למשה מסיני.
אני יכול להעיד על זה, לגבי העיניים של הפתח והסורה הזה, כי אני הייתי בכנסת לפני הרבה שנים, והחתן
שעלה
הפתרה. הוא קרא בפסוק, אל אדוני, אל תחזר לשבחרך. אז עימו לו כמה זקנים, שאלו את המידה חכמים, כדי
להבין את ההבדל בין לשם שלי לא על על
הוא מבין מה הם רוצים,
כי
שקלתי מה הם רוצים, אז הם
לא רוצים לגלל, אני לא רוצה לגלל, אני לא רוצה לגלל, אני לא רוצה לגלל,
אני לא רוצה לגלל, אני לא רוצה לגלל, אני לא
רוצה לגלל, אני לא רוצה לגלל,
אני לא
לא,
לא, אתה בגלל שזה אולי יותר יכול לטעות. אני אגיד, אני אגיד, אני אגיד, אם לא היה שווה, אז הוא היה בתובלתו. אפשר כאילו, כמו אמרתו, כמו שיש מילים דומות, שאמרתו אותו דבר, כמו תובלתו או תובלת כותבים אותו דבר. כדי לחדד את ההבדל צריך ניקוד. כן, אולי פה מדובר על רות, בטח לא עשה, אבל מי שהיא כמובן, אז זה כבר שיטה, כבר לא פלוך, אז נקטו כבר את הכל לפי שעושה.
אבל אלה
שקיבלו
את
הטריאן שאלה
הם
תמיד,
איך הם רואים את הסיבות?
מה?
אנחנו לא יודעים כי לא יודעים את
הטריאנים. אתה שואל אותי, למה אתה שואל? למה הספרדים לא יודעים את זה במקום הספרתה?
כאילו, איך להם?
למה, למה אין להם במקום הספרתה? והאשכנזים, למה עושים את הסרב והסרות, ימצאו משהו? זה בעבר מתן הרבה בג'לות, זה נשכח. אבל אני אומר, בספרים, ברוך השם, יש לנו עדות מהקדמונים, איך צריך את זה סבול, בפי הספרים. במציאות, רוב עדות ישראל היום לא עושים את זה. יש קצת בודדים שיודעים להבדיל בין זה לזה, אבל אני, אבל זה צריך להעריך על זה. רובם ככולם היום, אף אחד לא עושים, לא יודעים לקרוא סרב וסבול. עכשיו, לפחות התימנים, שהם עושים סגול כמו פתח, יש לפחות שלהם מקור, כי בניקוד הבבלי זה כך. אבל הם, יש להם בספר סגול, ויש סרי, והם לא מבדילים. אשכנזים המציאו שזה, עושים את זה אי, הוסיפו הברה, שזה גם כן דבר שלא מתקבל על הדעת, לא ייתכן. מובן, כדי להבדיל. והספרדים עושים את זה בדרך כלל אותו דבר. זה נשכח מהם. אבל לפי הספרים, רואים שהיה הבדל בעבר. מה שזה נשכח, עוד כמה דברים נשכחו, לא מבדילים בין תת לתא, בין כף לקוף, וכל המודים שצריך להיות.
אני יודע הרבה, פסוק על ג'אי, עושה,
צריך להוציא את היום או לא? אני לא, לפי הניקוד הבבלי אולי צריך להוציא. לפי הניקוד הבבלי אני לא צריך להוציא, זה סבור.
למה לא שינו? כולם קראו כף על ג'אי. לא שינו לפי
התא. קשה לדעת אם שינו או לא שינו. אז אני אגיד לך למה. אני אקרא ותגיד לי מה אני קורא. כל ג'אי נושא. זה יש לי בהיריון, זה בא אחר כך. זה קורא לו כך. תודה לאחר הלימוד חבא. מה זה אם אני לא יכול לך? לא אלינו שאתם זוכרנו מיישב בבילים ולא אלינו שאתם זוכרנו מיישב בגרון. שעון ומשכימים 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 يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِي فَيَقُولُ ذَهَبَ الْمُرْجَعُ وَرَجَعَ الْمُنَادِي يَقُولُ أَنَّهُ يَوْمَ يُنَادِي وَأَنَا مَنَّلَ يَوْمَ يُنَادِي
رَبَّ شُبَّ
لَمَّا يَأْتِي الْعَيْنُ تَرَى מי יפרח אבותינו, אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרן, ובראשונה, אחר הכירה בקרה שבא את הרב, וברך את כל הכל הכל הכל, שזה שודרים ונעמם, ונעושים,
ומידי,
אמן. יאי, אברך, ואימר, וחב, אריך, למה, לפי פורק, וחב, חברי, שם, ורחב, וצרו. וכן, הרב, עזרו, שרשי, לילו, נשמרי, מוסר, עזירה, במורי, חיים, סייד. ויתיתנו, הרב, דקל, בן, רבי, סויין, ענגי. ובפי, הילד, יוסף, בן הרב משה, הילדים אברהם וסרה בני נסים, ובואה של המועלה, רוטל, שילה בן אהד, שם ברוכו יוסן לבדם, ומעשה עליה, מכל תרוב הנזק שלהם, ומחיזה לבום לב בניה, מגרוזיה, וחמוד תרוב, ובדלים, ועבודו לרעזה, ובדל כל מי שבאום לב בחם לדובה,
אמן.
גם על כל חמם, ושקודו ודאי נאי, מראה ויחייה, ושאר בוער, ובדלנו, ונחשי הרבה. הנה ירוזן, אמרו אמן.